אז אנחנו מסיימים את ההגדה. בשבוע שעבר עסקנו בנרצה, בחסל סידור פסח כהלכתו. ברעיון הקורבן, ברעיון הריצוי, בריח ניחוח. דיברנו על ריח הניחוח, על עת דודים, על הדוד והרעיה, על עת דודים שהיא בעצם עת דדים, של דדיה ירבוך בכל עת. ההדדיות הזאת שבה רק כאשר אנחנו פועלים, אנחנו מנוססים, אנחנו מוציאים את השכינה ממצרים, חסל סידור פסח כהלכתו. שם מתחילים קבוצה של פיוטים, לא בכל המנהגים הם מובאים, ובכל זאת לדלג עליהם אי אפשר, נעסוק בהם ככה לפחות בשניים מהם. וחלק מהפיוט הראשון שבצילום שלפנינו מופיע, ובכן ויהי בחצי הלילה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, ושומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה, ותאיר כאור יום חשקת לילה. זה אי אפשר לומר, זה צריך לשיר, זה לא ויהי בחצי הלילה. ובעזרת השם אחר כך ניכנס לחד גדיה. חד גדיה, חד גדיה, עד שבא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, ששחט לשוחט, ששחט לשור, ששתה למים וכולי וכולי וכולי. חד גדיה, חד גדיה. שני המוטיבים האלה הם המוטיבים שתופסים מקום בנרצה, מה שוודאי מופיע בכל המנהגים, שדווקא אותו פחות חלקים נוהגים ממש, הוא אמירת שיר השירים בלילה. והוא כל הכניסה לעת הדודים, לדוד ולרעיה שדיברנו. חצות הלילה, חצי הלילה, ויהי בחצי הלילה, זאת הסוגיה של יציאת מצרים. והשם יכה כל בכור בארץ מצרים, בחצי הלילה אז נתגלה היציאה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. בחצי הלילה. עד חצי הלילה אנחנו ספונים בבתינו, סגורים מעבר לדלתות. בליל הסדר שלנו, אנחנו מדברים על זה בחודשיים האחרונים, מתחלק לחצי הראשון של הלילה ולחצי השני של הלילה. שם בחצי הלילה מגיע אליהו הנביא, אז פותחים לו את הדלת, אז אוכלים את האפיקומן, ואז בעצם הייתה אכילת קורבן הפסח, עד חצי הלילה. אתם זוכרים ודאי מן התפילה, בסיפור הקורבנות שמופיע לפני פסוקי דזמרה, באותה משנה מפורסמת, איזהו מקומן של זבחים, מובאים באופן כללי כללי הקורבנות. יש קורבנות שאינם נאכלים בכלל, עולה, פרים הנשרפים, שעירים הנשרפים. יש קורבנות שנאכלים רק לכהנים, יש קורבנות שנאכלים גם לכהנים, גם לישראל, למביא הקורבן, מעבר לחלק שעולה לקורבן. בתוך רשימת כל הקורבנות שמובאת שם, מופיעים העולה, החטאות, זבחי שלמי ציבור, אשמות, אשם גזילות, אשם מעילות, התודה, קורבן נזיר, שלמים, הבכור והמעשר, והאחרון ברשימה שם הוא הפסח. והפסח חריג במהותו ההלכתית, באופי, בתבנית, מכל הקורבנות. כך מסתיימת המשנה שם. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. זה הקורבן היחיד מכל הקורבנות שקריבים במקדש שנאכל בלילה. יש הרבה קורבנות שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, ליום ולילה. אבל קורבן שאכילתו היא רק בלילה, זה רק קורבן הפסח. צריך להבין לאן הוא שייך. קורבנות מתחלקים פחות או יותר לאבות טיפוס, למשפחות. יש משפחת קודשים קלים, משפחת השלמים, משפחת קודשי קודש, יש משפחות, לאבות טיפוס למה ואיך אוכלים. אז לאן שייך הפסח? ואני מתחיל בכוונה דווקא מהמקום ההלכתי של הפסח. אולי לפני אפילו האמירה שהוא אינו נאכל אלא בלילה, נזכיר רק את האמירה הפשוטה ביותר. הוא הקורבן היחיד שנאכל בבית. בחיק המשפחה, בכלל בלי קשר למקדש לכאורה, לא מפני שלא היינו במקדש. בעזרת השם, נזכה ועוד נלמד את זה טוב, אז אנחנו נוכל להיות מוכנים גם לעוד שלושה ימים גם כן. הוא נשחט בצורה אולי של האירוע הכי מיוחד של השנה, אולי של קורבן הפסח. כולם נמצאים שם, אבל הוא נאכל אחרי זה כל אחד בביתו. כלל ב' הוא אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא בלילה פירושו שמה שנותר ממנו הוא אסור בצורה חמורה ביותר. אבל הוא לא סתם נאכל בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות. עד והיא בחצי הלילה. והאמת היא למה? הרי הנס היה בחצות. והיציאה ממצרים הייתה בחצות. נכון, קורבן הפסח, שוב היסטורית, נשחט ב-14 במצרים. אבל יצאנו ממצרים ליום למחרת, ובחצות הלילה אז יצא פרעה וצעק קומו צאו מתוך עמי. למה בחצות נגמר סיפור הפסח מבחינתנו? שם מתחיל סיפור הגאולה. שמים לב כמה זה בולט? כלומר, סיפור היציאה האמיתי מתחיל בחצות. אז דיברנו הרבה על זה שאת ליל הסדר אנחנו מזכירים דווקא את הפן הביתי המשפחתי שהיינו בתוך הבית במצרים. מקבל. אבל מחצות זהו? ומקפידים גם באפיקומן שהוא זכר לפסח. לאכול אותו עד חצות? ואינו נאכל אלא למנויו. עוד הלכה ייחודית רק לפסח. אינו נאכל אלא למנויו. פירוש ההלכה, כדי לאכול מבשר הפסח צריך להיות בחבורה שנמנתה מראש. כלומר, אתה צריך להיות מנוי בחבורה הזאת. הרי הפסח נאכל למשפחה. המשפחה במובנה הגדול יותר זה החבורה שנתחברה כאן מסביב לפסח הזה. ואינו נאכל אלא למנויו. ואינו נאכל אלא צלי. גם זה ייחודי רק לפסח. צורת האכילה. לא בשל, לא מבושל במים, לא בשום צורה אחרת. והוא הקורבן שאותו אנחנו מזכירים ככה בסיום המשנה הזאת של איזהו מקומן של זבחים כל בוקר לפני התפילה. הפסח. הלילה ואחר כך חצי הלילה הם הנושא הראשון שאני רוצה לעסוק בהם היום, כי זה הסיפור של ליל הסדר. ליל הסדר. כולם עסוקים בלילה. אולי סיאו של ליל הסדר הוא ההתמודדות עם הלילה. בשיא הלילה היא הלילה שהכי מפחיד כל אדם. שיא הלילה זה הלילה של חד גדיה. לכל גדי יש את החתול, ולכל חתול ממתין בסיבוב הכלב, ולכל כלב החוטרה, ולכל חוטרה הנורה. ולשוחט ששוחט את השור, ששותה את המים, שקיבו את האש, ממתין מלאך המוות. והמיטה הזאת לא מופיעה בסוף ליל הסדר סתם כאיזשהו פיוט ילדותי חמוד, כפי שיש רבים שסבורים בטעות. מבחנו של פיוט גדול זה שהוא כל כך גדול שהוא מוסתר עד כדי שהוא באמת נראה פיוט ילדותי חמוד. זה מצוין שחושבים כך, כי אז זה ממשיך להיות תשבץ בלתי פתיר. ההתמודדות הזאת עם הלילה של כל אחד ואחד מאיתנו, זה ההתמודדות של החיים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ושוחט את מלאך המוות, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, והעולם חוזר אל אותו החלק שבו התחיל בעצם האדם בגן העדן של חיים. כי השאלה שמקוננת בכל אחד, מקננת ומקוננת כל אחד בתוך סיפור ליל הסדר, היא: אז מה אם יצאנו ממצרים? אנחנו עדיין בלילה. אז יצאנו, אבל הלילה הוא לילה. והעיסוק בלילה הוא לא רק עיסוק של חז"ל, הוא הפסוק, הוא סיפור פסח. ליל שימורים הוא להשם, זה הלילה המשומר ובא מן המזיקים. זה ליל שימורים הלילה הזה, זה הלילה היחיד שנקרא כך, ליל שימורים. היום במודעות, כל פעם כשלומדים קצת יותר מאוחר משבע וחצי בערב, זה נקרא ליל שימורים עירוני. אבל ליל שימורים זה לא לילה שבתחרות בגן במוצאי פסח שואלים כמה זמן היית ער. זו סוגיה חשובה, אבל לא זה מה שעושה ליל שימורים. האדם מאוד מפחד מהלילה, ובלילה בדרך כלל אדם מרגיש שהעסק לא כל כך שמור בלילה. אני רוצה להיכנס ללילה, לליל השימורים, זה המרצה, וזה מסתיים ליל הסדר. וזה גם התחיל ליל הסדר, כשפתחנו בהתחלה ואמרנו והגדתה לבנך, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, יכול מראש חודש. תלמוד לומר והגדתה לבנך ביום ההוא. אם ביום ההוא יכול מבעוד יום, זאת אומרת, השאלה השנייה הייתה, אז אולי כשאור, מבעוד יום? תלמוד לומר, לא, לא, לא. את סיפור יציאת מצרים צריך לספר בלילה. אי אפשר לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים ביום. צריך להיות בתוך הלילה כדי לעסוק בסיפור יציאת מצרים, ששוב התרחש בהיסטוריה ביום. והערה אחרונה לפני שנכנסים לליל השימורים. זה לא יהיה ליל שימורים, זה יהיה ביום. אבל הערה אחרונה מעניינת מאוד. כולנו יודעים שביום יש אור ובלילה יש חושך. יש רק מסכת אחת שפותחת במילה מאוד מעניינת. אור. זאת מסכת פסחים. ואני פותחת באור לארבעה עשר. בודקין את החמץ. ועד היום בעברית אנחנו כשרוצים להגיד בלילה שלפני קוראים לו אור ל. מעניין מאוד. אור לארבעה עשר זה כשבטוח חושך. ואם לא בטוח חושך, לא בודקים את החמץ. כי כל ערך בדיקת החמץ הוא רק אם באמת, באמת חושך. כי הכלל ההלכתי אומר שבודקים את החמץ לאור הנר. ושרגה בתיהרה, מה עם ההני? מה עוזר נר בצהריים? אז רק באור לארבעה עשר בודקים את החמץ. לא בהערה אחת על הלילה. הרעיון הראשון היה להתחיל בראש חודש, מפני שאז נגלה הקדוש ברוך הוא אל משה ואל אהרון. זה דבר מופלא. בכל פעם נגלה הקדוש ברוך הוא אל משה ואל אהרון ביום. כך מאיר רש"י מיד על הפסוק. חוץ מבפעם הזאת בלבד. כי כדי להגיד להם החודש הזה, לכם ראש חודשים, הוא צריך להראות להם את הלבנה. אז איך הוא יעשה את זה ביום? זאת אומרת שהדרך היחידה שבעצם מתחיל סיפור כל הגאולה, כל המהפכה של התאריך, כל המהפכה של חודש ניסן, מתחילה עם הלבנה, מתחילה עם הלילה. האמת שאולי עוד לפני כן, אפשר לשתם שנייה חומש כזה או תנך, לא חשוב. או, של כוח. לעמיתו של סיפור, סיפור מצרים ויציאת מצרים, מתחיל הרבה לפני כן. הוא מתחיל, כפי שכולם יכולים להיזכר, בברית בין הבתרים. גם אם לא כתוב שם מצרים, מסתבר אחר כך שזה מצרים. ומה קורה בברית בין הבתרים? הכל צריך להיות בלילה. ברית בין הבתרים מתחילה בסיפור מעניין. אברהם אומר, מה, באמת, ריבונו של עולם, יהיה לי זרע? הקדוש ברוך הוא אומר לו, הבטנה, השמיים, האוספור, הכוכבים. כמו שלימדו אותי תמיד במוצאי שבת, שלושה כוכבים כבר אפשר, תמיד שאלו, נו, 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 אוספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. מה באמת, אין לקדוש ברוך הוא עוד דימויים באוצר הדימויים? כבר חייבים כוכבים? אברהם לא מבין ביום? הבטנה השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם. זאת הפעם הראשונה שמופיע המילה להאמין בהשם. היא תופיע כל יום, היא תופיע עוד מעט בתפילת ערבית. אמת ואמונה. ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך. היינו דווקא חושבים שאולי זה יותר מתאים לאברהם, החסד, הבוקר. נכון? אבל אם רוצים לדבר על מה שהולך להיות עם העם הזה, בואו נדבר קצת בלילה. כשאברהם יצא וראה את הכוכבים וספר אותם וידע שאי אפשר לספור אותם, הוא האמין. אבל זאת רק ההתחלה. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. אתם מכירים עוד פסוק כזה פעם אחת בכל המקרא כולו? אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כאן זה מתחיל בפעם הראשונה. אין עוד פסוק כזה, רק זה וזה. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ואברהם הגיב, ויאמר השם אלוהים, במה אדע כי עיר השנה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק, בדרך לירושה הזאת עובר לילה. ועכשיו בוא נתחיל אותו. ויאמר אליו, כחלי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש, ויקח לו את כל אלה, לא חשוב, וירד העית על הפגרים ויישב אותם. אברהם, זוכרים, אנחנו קוראים לזה איך? ברית בין הבתרים, ומזכירים את זה בהגדה של פסח, והיא שעמדה, ברית בין הבתרים, נכון? ואחרי כן יצאו ברכוש, וכל ההגדה בנויה על ברית בין הבתרים. אבל לא בטוח שזוכרים שכל ברית בין הבתרים מתרחשת עכשיו. ויהי השמש לבוא. הכל מוכן לפני, כמו שאנחנו מתכוננים לליל סדר לפני, ואז מחכים שהשמש תבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. מספיק חושך, ברור? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום. אתם מבינים מי עשה ליל סדר פעם ראשונה? חכו. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ויהי השמש באה ועלתה היה, חוזרים לספר שהשמש באה, היא שקעה, ועלתה היה חושך עצום, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה, אור לנר אש בלילה. עכשיו תשמעו, אז זה לילה או יום? מה לילה, נכון? ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. והיה בדפוס כנראה יש פה. אין פסוקים שיותר מתארים לילה. בלבלתם פעם בסיפור לילדים, פעם אחת לפני הרבה 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 שנים, באמצע הלילה, היה בוקר, לא יצא לכם ככה להתבלבל פעם, בלילה בלילה באמצע הבוקר, ביום ב...
יום אחד היה לילה.
יום אחד היה לילה, או! יום אחד היה לילה. יוני, אתה זוכר יותר את הסיפורים. יום אחד היה לילה. אחי, יום אחד היה לילה, 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 פתאום ככה... אימה חשיכה גדולה, השמש באה, עלתה, היה, הבנו שלילה. אין פסוקים שיותר מסבירים שלילה זה לא הבנתי. לילה, שמענו, לילה. ביום ההוא קראת השם. מבינים מה זה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה? תאיר כאור יום חשכת לילה. שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה. יש אבא אחד שלא נפגש עם הלילה. יצחק. הוא האבא של ארץ ישראל. הכי מאוחר זה היה אצלו במנחה. ויצא יצחק לסוח בשדה. אחרי זה מאוחר צריך לחזור הביתה. יש למישהו זמן בלילה. ישראלים. יעקב, כל החיים שלו רצה רק להישאר פה ביום. וכל הפגישות איתו זה רק בלילה. בלילה הוא רואה סולם. בלילה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בלילה הוא מבין שהקדוש ברוך הוא שברא את כל המלאכים ואת כל העליונים ואת כל התחתוניים, מניח את כל העליונים והתחתוניים בצד וניצב רק עליו. בלילה הוא אומר לו, הנה אנוכי עמך ושמרתיך. בלילה הוא אומר לו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ביום, הוא עובד 20 שנה, ביום ובלילה נודדת שנתו מעיניו אצל לבן. אתם יודעים עד מתי? עד שאחרי 20 שנה בלילה נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בחלום השני. ובלילה הוא אומר לו בחלום, קום צא מן הארץ הזאת. הוא בורח. בלילה. ובלילה נגלה הקדוש ברוך הוא אל לבן הארמי בלילה. שלבן הארמי רודף אחריו ועושה עצירת לילה. ואומר לו, ישמר לך, מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ואז הוא מגיע לארץ ישראל וכבר רוצה שיהיה יום. הוא כבר מבקש לשבת בשלווה במקום שאבותיו רק גרו. ויש אל יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. ואז יש שם ילד אחד שחולם בלילה חלומות כל הזמן, וגם הוא רואה כוכבים. זה סיפור מסובך פה עם הכוכבים.
המאבק במלאך לפני הכניסה.
ובדרך הוא נאבק עם המלאך בלילה. הילד הזה עם הכוכבים גורם שבעוד 22 שנה ירדו יעקב ובניו למצרים. ואז בכניסה למצרים, איזה כניסה למצרים? עדיין בבאר שבע. בטרמינל שכל האבות היו בו כשהם הגיעו למצרים. כל זאת אומרת את יצחק אמרו לו חוזרים. אין ויזה. שכון בארץ. אין אפשרות לנסוע. סליחה, אין לילות. אתה עד מנחה וזהו. מבט זה כבר מאוחר. כבר הוא ידע שאין מה לראות. יעקב מגיע לבאר שבע כי יוסף חי, ושם מגלה יעקב את התגלית שאותה אנחנו נגלה בליל הסדר. תשמעו מה התגלית. וישא ישראל וכל אשר לו באר השבה ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. זה תלי פלאות. מה, הוא לא יכול לסבוח זבחים לאלוקי אביו אברהם ואביו יצחק? איפה אברהם? לא הייתה פעם אחת שהוא הזכיר רק את אלוהי אביו יצחק. אבי אברהם ואבי יצחק. אבי אברהם ופחד יצחק. אתם מבינים שכשהוא מגיע לבאר שבע ומבין שצריך לרדת, הוא זובח זבחים לאלוהי אביו יצחק, כי במקום הזה נגלה הקודש ברוך הוא אל יצחק ואמר לו, אין ויזה. הוא זובח זבחים והוא אומר, ואולי בזכות אבא גם אליי הוא יגלה ויגיד, אין ויזה והכל היה חלום, ודי, הסיוט נגמר והנה יוסף מגיע. חייב להיות דווקא. ועוד רגע יגיד לו הקדוש ברוך הוא שזה לא רק שהוא יורד למצרים, אלא שלפחות לשנים הקרובות זה one way ticket. את הכרטיס חזרה, אני הכרטס. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. ויאמר אלוהים, שמו טוב לישראל, הנה המילים, במראות הלילה. ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. מכשירי ראיית לילה מן התורה מיניים. פרק מ"ו בספר בראשית פסוק ב'. שמעתם פעם על מראות לילה? והאם כשהוא רואה את מראות הלילה הוא לא נזכר בסיפור של אבא ושל סבא על אש ולפיד אש בגזרים של האימה והחשיכה של הלילה? של ליל השימורים היו, ההוא. עכשיו יעקב מבין שהוא לא רק ישראל. ויאמר אלוהים לישראל, תשמעו טוב את הפסוק, במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני. כל אבא היה צריך להגיד הנני. הרועים הגדולים צריכים להגיד הנני. משה משה, שמואל. רק יעקב צריך להגיד הנני על שני שמות. רק יעקב צריך לדעת שהוא היה ישראל והוא יהיה ישראל, ועכשיו הוא יעקב יעקב. רק יעקב צריך להבין שעכשיו נכנסים לשיעור על הלילה. רק יעקב מבין שמה שהוא חלם לפני הרבה שנים בדרך לחרן, בגלות שהוא היה לבד בודד, מתרחש עכשיו בלילה עם 70 נפש. ההבדל בין לילה ליום, ובהרבה מאוד דברים. אבל אני רוצה לגעת בנקודות היסודיות, הבסיסיות, שהן לדעתי הביטוי של כל מה שאמרנו עכשיו, ואיך אני חי אותו. וזה בא לידי ביטוי בפסח. ראשית עברית. שנייה אחת בעברית על המילים. דיברנו בשיעורים בבקרים קצת על המילים של יום ולילה כמה פעמים. קודם כל, יום בעברית נכונה משמש לשני דברים. יום משמש לפרק הזמן של שעות האור, אם אתה אומר יום ולילה, אבל יום גם משמש ליממה. ערב ובוקר, יום אחד. כשאני אומר יום שני, אני מתכוון ללילה וליום שיוצרים יחד את יום שני. זה מתחיל בערב ומסתיים בערב אצלנו. אבל גם בדברים שמתחילים בבוקר ומסתיימים בבוקר, כמו למשל בשעון של המקדש, שפועל בוקר עד בוקר, אז היום הוא כל היממה. אם כן, היום משמש קודם כל כשני מושגים. יום ולא לילה, ויום כפרק הזמן הכולל של היום והלילה. לעומת זאת, לילה כמובן משמש רק באפשרות האחת של זמן החושך. היום, במובן של האור, מתחיל בבוקר. הבוקר אור והאנשים שולחו. הבוקר אור פירושו שעם התגלות הבוקר, עם התגלות האור, מתחיל הבוקר. בוקר, מילה מאוד ברורה בעברית, זה מהמילה לבקר. לבקר לא רק to visit, גם זה, עוד שנייה נדבר על זה, לבקר קודם כל במובן של יכולת בקרה. הכוח לראות ולבקר בין דבר לדבר, זה רק ביום. אני לא יכול לבקר בלילה. לכן, מתי קוראים קריאת שמע בשחרי? מי שיכיר בין לבין. כשאדם יכול לקחת ציצית ולהכיר בין תחלת ללבן או בין תחלת לקרפי, סימן של בוקר. כי עכשיו אתה יכול לבקר. יפה. אבל באמת המילה לבקר, גם במובן של לבקר, שהיא גם כמובן מילה מקראית לבקר, גם היא נכונה מאוד ליום. היום הוא הזמן החברתי. לא הלילה. הלילה הוא הזמן שלך כיחיד. היום, הבוקר, הוא תחילת הזמן שבו כולם מבקרים את כולם, וכולם מבקרים את כולם. הבוקר מתחיל, ומחצות היום מתחיל בעצם הזמן שבו השמש הולכת לנטות למערב, ולאט לאט מגיעים לבין הארבעים ולערב. אם הבוקר פירושו הזמן שבו מבקרים בין דבר לדבר, הערב הוא בו הזמן שבו הדברים מתערבבים. בין הארבעים פתאום מתחיל להיות חשוך, הדברים פחות מבוקרים, הדברים נהיים יותר מעורבים, בהתחלה חושך ואור משמשים בערבוביה, עד שמגיע הלילה. הלילה, ששורשו הוא למד וב למד או למד יוד למד, הוא כמו מה שאנחנו מכירים בהרבה פעמים, לול. לול, לא בעברית המודרנית של לול תרנגולים, לול מופיע בתנ"ך הרבה פעמים, ותמיד הוא מופיע כמה שאנחנו כן משתמשים בו הרבה, לול ימי. בבית המקדש היו לולים, שזה מין מדרגות מסתובבות כאלה. מה שתמיד עושים תרגיל, תנסה להסביר בלי לעשות עם היד. זה לול. לול זה מה שבו הדברים מסגרים, ואתה נמצא במקום שאתה לא יכול לראות את הצעד הבא. לולאה. לולאות, הלולאה המצוין, הלולאה סוגרת את האפשרות להיראות. היא סוגרת ופותחת. זה הליל. אז הלילה הוא בעצם המקום שבו הדברים נסגרים. יום, אמרנו יותר מפעם, זה הערה האחרונה בעברית, כי זה חשוב מאוד להמשך. יום הוא מילה קשה בעברית, אבל ככל הנראה אפשר להבין אותה גם כן, בלי הרבה קושי. יום ברבים הוא כמו ים ברבים. שניהם ברבים זה ימים. ים פירושו בעברית כלי. ים של שלמה. גם הים התיכון. וגם ים הכנרת. הים הוא לא המים, אלא הוא האמבטיה שבתוכה מכונסים המים. ים יש גם בבית הבד. ים הוא כלי. וכמו שהים הוא כלי שמכיל את כל המים, כך הים של היום הוא כלי שמכיל זמן. ויש איקס כלים שביניהם יש מעבר. אגב, לפי זה יובן מאוד מאוד הפסוק שהקדוש ברוך הוא ביום השלישי, אפשר שניית החומש, ואז נכנסים לפסח. שהקדוש ברוך הוא ביום השלישי מארגן את הים ואת היבשה, יש פסוק נפלא, שכשלמדנו את הפסוק הזה ביחד בשיעורים, אז הגענו לרעיון היום. כתוב שם כך, פסוק קשה, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. ויער אלוהים כיתו. לא הבנתי. למה לא ויקרא אלוהים ליבשה ארצו, ולמקווי המים קרא ימים? או רבים או יחיד, נכון? ויקרא אלוקים ליבשה ארץ, ולמקווי המים קרא ימים. אבל מי שזוכר את בריאת העולם ומבין עברית, אין לו שום שאלה. כי ויקרא אלוקים ליבשה ארץ, פירושו מה היה ביום השני, לפני שאלוקים גילה את היבשה. אז מה היה? הכל היה מה? הכל היה מים, לא ים, כי לא היה צריך כלי למים, כי הכל היה מים, אז עוד לא היה ים. הכל היה מים, בסדר? כמו שלפני היום הראשון גם לא היה יום, כי הכל היה מים, כי הכל היה מעבר לזמן. מה שקרה ביום ובלילה, ביום הראשון, קרה במים, ביום השני. עכשיו, מה קרה ביום השני? היה מים, מים, מים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ביום השני ועשה רקיעים בשמיים. נכון? רוקע הארץ, קרקע, רקע. אבל מה שהוא עשה בשמיים רקע, כאן הוא עשה את זה קצת יותר מסודר. מה הוא עשה? הוא לקח את המים האלה שיש בעולם והכניס אותם לאמבטיות. לכל אמבטיה קוראים ים. אז יש אמבטיה הגדולה שנקראת האוקיינוס האטלנטי, יש אמבטיה פחות גדולה אבל הרבה יותר מעניינת שנקראת כנרת, והוא בנה ימים. אלה שני החשובים. הוא בנה ימים. יש עוד כמה. ומה באמצע? עברית, מדהימה. באמצע יבש. אתם מכירים בעברית ייבשת אותי? מה אמרה היבשה? ייבשת אותי. היה רטוב, נהיה יבש. פתאום בא הקדוש ברוך הוא באמצע היום השלישי ואמר, מה יבש? בואי תראי איך רק בזכות שיבש את יכולה להיות ארץ ולהתחיל להריץ ולרוצץ כוחות ולהביא דשא. ויאמר אלוקים תדשי הארץ. אז ויקרא אלוקים ליבשה, זאת אומרת למה שנשאר יבש בין הפיילוט. ארץ. ולאמבטיות הוא קרא ימים. ואז הפסוק פשוט. ואנחנו מבקשים קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. אני חשבתי דווקא שאנחנו רוצים שתמיד יהיה יום. לא, לא, לא. אנחנו רוצים יום שהוא לא יום ולא לילה. היום הוא יום רק מפני שאחר כך יש לילה, או מפני שלפני כן יש לילה. הלילה הוא הזמן שבו אף אחד לא בא לבקר אף אחד. לאדם המודרני קצת קשה לקלוט את זה. כי אצלנו הלילה הוא הרבה הרבה זיקוקים וחיי הלילה. לילה לבן. הכל אור בעצם. אתה יודע מתי האור. אבל אם יש, כן. אבל אם עוד יש תפיסה במושג לילה, אז הלילה הוא הזמן של ההתכנסות. הלילה הוא הזמן של החלומות. הלילה הוא הזמן של הפנימיות. הלילה הוא הכל. הוא רק עוד לא מבוקר ולא מוגדר. הוא עוד לא חברתי. השבוע אמרנו הוא עוד לא פוליטי. הוא לילה. בלילה נמצא כל התוכן של הכל. לא לחינם הבריאה מתחילה בערב ורק אחר כך מגיעה הבוקר. רק מי שחולם בלילה יכול ללחום ביום. פסח הוא קורבן שונה מכל הקורבנות בתכונה הבסיסית ביותר שלו. עכשיו אני מגיע מקורבן הפסח אליי, אל החיים שלנו. האם אני בפסח מקריב קורבן ציבור, או אני מקריב קורבן יחיד? אני אשאל את זה ממקום לגמרי אחר. האם זה שכולנו יהודים ואנחנו עם אחד פירושו שיש כאן קולקטיב חזק? כמו להיות צרפתים, או כמו להיות רומאים, או כמו להיות אנגלים? במה אתה בחרתנו? בפסח, האירוע המרכזי באמת, זה שסוכר בכל כלי התקשורת בעולם באותה שנייה בוודאות, היה באירוע של היום, בשיא היום. אז קל היה לראות בדיוק מי יוצאים ומי לא יוצאים. מי ניצחו וכמה ניצחו, והיה וואו. וזה היה חזק וברור, צבעוני, מרגש מאוד, עם שלם יוצא ממצרים. אבל מי יצא ממצרים? עם ישראל או אני? מה פירוש אני בעם ישראל? אני זה משהו אחד ויש גם כלל ישראל? כלומר, כשכלל ישראל נפגש, פירושו שהרבה אני נפגשו ביחד? ביום, וכאן אני פונה לישראליות שבי, הרבה מאוד פעמים בארץ קל מאוד להיגרר אחרי התפיסה הקולקטיבית. ברוך השם אנחנו זוכים להיות יחד, אלא שאז אפשר לאבד משהו מאוד גדול. אתם יודעים מה קרה ליעקב כשהוא היה בלילה בדרך, בסולם, בחלום? פתאום הוא גילה שעם ישראל זה אני. זה אני לבד. והשם ניצב עליו. בלי שיש לו משהו להיאחז בו. אין לו חברה,
אין לו רכוש, אין לו ארץ, אין לו בית כנסת, אין לו כלום. הוא עם ישראל. אתם יודעים מה זה עם ישראל? עם ישראל זה שכל עם ישראל כולו ביחד צריך לחלל יום כיפור שחל בשבת כדי להציל יהודי אחד מספק סכנה. עם ישראל זה כל אחד בפני עצמו. נורא קשה לתפוס את זה ביום. נורא קשה להרגיש את זה בבית. שהקולקטיב שכל הזמן מצפים לו מבלבל אותך ומשכיח ממך את מה שיש בחלום. את מה שהוא יותר גדול. אחרי פסח נציין את יום השואה בכ"ז בניסן. לא עוזב אותי אף פעם סיפור שאני מזכיר אותו המון פעמים בזמן האחרון. הוא לא עוזב אותי. על היהודי מלארוס. זוכרים את הסיפור על היהודי מלארוס? לפני כמה שנים, בהדלקת המשואות בירושלים, בכ"ז בניסן, עלתה אישה אחת להדליק משואה. כשהדליקה את המשואה היא אמרה, לזכר משפחתי ולזכר כל קהילת יהודי רודוס. היא עצמה מרודוס. רודוס, להזכיר, פחות מ-1,000 קילומטר מכאן. טיפה יותר מ-3,000 קילומטר בין רודוס לאושוויץ. שרק נבין איפה היו. כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים שלנו. לרודוס אי אפשר להגיע ברכבות, כי רודוס בי. לרודוס מגיעים הנאצים ממח שמם ב-45. גרמניה כבר מגיעה לקראת התבוסה. היא כבר כמעט בסוף. הרכבות ממתינות באתונה. וצריך להבין שהרכבות ממשיכות לפעול כשצירי הרכבות הפועלים הם בין אתונה להלסינקי. זה אי אפשר לקלוט את זה בכלל. בין אתונה להלסינקי. גרמניה בתבוסה, ומן הסתם יכול להיות שגם בגרמניה עם מחשמה מסודרת יכולים להיות פספוסים של דקות. במיוחד שזה המצב המדיני, במיוחד שצריכים לקחת עכשיו את קהילת יהודי רודוס ולסמוך על חבר'ה בספינות. רגע אחד מגיעים כמה נאצים די בודדים לרודוס. הם עושים את כל קהילת יהודי רודוס. נסו אגב לחשוב על המושג הזה. על אנשים שחיים באי שתי אצבעות מהארץ. זה לא מדיה של היום, זה לא טלוויזיה של היום, זה לא מחשב של היום. מה השפה בכלל? לוקחים את קהילת יהודי רודוס ובאמצע הדרך פתאום מעצרים. נעצרים באי נוסף ליד רודוס בשם לארוס. אולי מי שמכיר פה את האיים ואת המקומות מכיר טוב ממני, לא הייתי. אי, במפה מכיר טוב. בין היהודים מתחילים ככה תחושות של רוגע. אגב, זה ציור מעניין, זה לא ציור של רכבות, זה ציור של ספינה רומנטית בים. עם כלבים ונאצים. ושנל. אבל פתאום עוצרים בלארוס. עכשיו, אנשים יודעים אחד עוד אחד, ויודעים שגרמניה בתבוסה. אז כל דקה היא בטח תפעל לטובתנו. יש עוד דבר אחד שפועל לטובתנו. יהודי רודוס הם כולם אנשי איים וים. הם מכירים את האיים. וכולם יודעים דבר אחד, בלארוס אין יהודים. בלארוס אין בית כנסת. בלארוס אין קהילה. בלארוס אין שחיטה. אין כלום, אין שום דבר יהודי בלארוס. אין ליהודים מה לחפש בלארוס. זאת אומרת, אולי יש עצירה, קרה משהו. שני נאצים, בתוך החבורה המנובלת, יורדים ללארוס. אחרי שעה ארוכה, הם חוזרים, אוחזים בטרף. ואייכמן ברשימות היה רשום, יהודי אחד בלארוס. אשכנזי היה שם משפחו. ספינות עגנו בלארוס, שני הנבלות מביאים את היהודי, את אשכנזי, זורקים לספינה, שנל, נביחות, מגיעים אל הרכבת, והכל מתוקתק בזמנים. שום רכבת לא מפספסת. היהודיה הזאת מרודוס הדליקה את המשואה, והיא הדליקה אותה לזכר משפחתי, לזכר קהילת יהודי רודוס, ולזכר אשכנזי מלארוס. ביקשו ממנה לדעת מה קרה אחרי זה לאשכנזי, מה קרה לקהילה, מתי היא ראתה אותו. היא מספרת שהייתה נערה צעירה. היא סיפרה איתו, היא דיברה איתו. בדרך. במעט שהיה אפשר, כי זה עוד לא רכבת. מהרכבת פה אין שם כלום. אבל בדרך. זה יהודי שחיפש את הדרך, מן הסתם, לכל אחד מאיתנו, להיות במקום שכל מה שנראה יהודי לא צריך להפריע. יהודי שחיפש את לארוס, שחיפש לא להיות רשום בשום מקום כיהודי, חוץ מאצל אייכמן. הוא סיפר לה בדרך שהוא מוזיקאי, שהוא אוהב מוזיקה. הפגישה האחרונה שלו הייתה כך. ברמפה היא מתפצלת, מאבדת את מי שהיא מאבדת, שהולכים להימל שטרסה, לדרך השמיים. היא נערה צעירה, חסונה, נידונה לחיים, כמו שהם קראו לזה. בבוקר היא יוצאת למחנה לאושוויץ, למחנה לימי העבודה, ושם יש את השער עם הכתובת המפורסמת, ארבע את מח פריי. אחרי השער הייתה נמצאת תזמורת, כדי להנעים את כניסתם של היהודים. התזמורת היא כמובן יהודים שנמצאים שם. קרוב מאוד לתזמורת, מקום תליה למי שמרגיז, כדי שיבינו בכניסה וביציאה. בבוקר שאחרי, כשהיא נכנסת, היא רואה את אשכנזי, מנגן בתזמורת. כשהיא חוזרת, היא כבר מבינה שאשכנזי נשרף. היא מדליקה את המשואה לזכר קהילת יהודי רודוס ולזכר אשכנזי מלארוס. אתם מבינים מה הם הבינו, מה זה יהודי אחד? אתם מבינים מה זה והנה השם ניצב עליו? אנחנו קולטים את זה בכלל? אצל אייכמן היה כתוב שהם הצליחו להשמיד את קהילת לארוס. הוא צודק. הרבה דברים יש לנו ללמוד מהם, ממח שמם.